שבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס. בשבועות האחרונים אני מדי פעם חושב על מלחמות אזרחים. לא יודע למה, לא יודע כמה. יש לא מעט דוגמאות מסביבנו של מדינות שחוות מלחמות אזרחים. אני מקווה מאוד שרשימת המדינות האלה לא תתרחב. אבל אחת השאלות שאני שואל את עצמי, איך מלחמות עוצרות ומתוששות ממלחמות אזרחים? וכדי לענות לשאלה הזאת, אני יצרתי קשר עם דוקטור יניב וולר, שהוא מרצה בכיר לפוליטיקה של המזרח התיכון, למדעי המדינה, שמלמד היום באוניברסיטת קנט, והוא, זה ממש כנראה ההתמחות שלו. שלום לך, יניב.
היי בוריס, תודה רבה שהזמנת אותי להתארח אצלך בפודקאסט.
אז תודה רבה לך, זה הכבוד שלנו. אז שמעת את השאלה שלי. מדינות כן. שונות עוברות מלחמות אזרחים. מלחמת אזרחים זה מלחמה בעצם ששכן נלחם בשכן, בן דוד נלחם בבן דוד. מתישהו נגמר כוח, נגמר אנשים, נמאס לאנשים, ומתחילים לחיות מחדש. זה אפשרי לחיות חיים מחדש כשאתה יודע שהשכן שלך לפני שבוע ירה עליך מהצד השני של הרחוב?
אז מסתבר שכן, כי לאורך ההיסטוריה אומות הצליחו בסופו של דבר להתגבר על ההשלכות של מלחמות האזרחים, וחלקן הצליחו בצורה יותר טובה, חלקן פחות. צריך לשכוח שהרבה מדינות והרבה חברות והרבה אומות לאורך ההיסטוריה חוו את הדבר הזה שנקרא מלחמת אזרחים. זאת אומרת, זה לא משהו שהתחיל כמובן במאה ה-21, ואפילו לא במאה ה-20. עכשיו, דרך אגב, אני רק רוצה לציין שזה מאוד מעניין, אני חושב שאני מבין לגמרי למה התחלת לחשוב יותר ויותר על הנושא הזה של מלחמות אזרחים. ולפחות, אתה יודע, מבחינתי זה באמת הרבה מזה נובע ממה שראינו בשנים, בשבועות, בחודשים האחרונים בישראל.
כן. כן.
וכמובן, אני באמת חושב שאנחנו עדיין רחוקים מזה, אבל כמו שאמרתי, כמו ציינתי מקודם.
אבל אתה יודע, רחוקים, אבל זה לפחות זה יהיה לנו תירוץ טוב לעשות איזה דיון אינטלקטואלי על השכנים. אז מלחמת האזרחים הכי גדולה שאני עולה לי לראש פה מהשכנים שלנו זה לבנון. היא קרובה לנו, מלחמות אזרחים ארוכות, מתחילות, מסתיימות, אבל הם לא היחידים, נכון?
נכון מאוד, למעשה לאורך ההיסטוריה המודרנית של המזרח התיכון, אנחנו יכולים לדבר על מספר די גדול של מלחמות אזרחים. אני חושב שקודם כל מלחמת האזרחים בלבנון כמובן היה לה איזשהו מקדים ב-1958, כשהתחוללה מיני מלחמת אזרחים בלבנון, בין הימין הנוצרי בעיקר, אבל לא בהכרח, לבין הלאומנים הערבים. אני חושב שממש אחרי שמלחמת לבנון הסתיימה, כמובן הייתה מלחמת האזרחים באלג'יריה, שזו גם מלחמה שלא קיבלה מספיק תשומת לב בשנים האחרונות, אבל הייתה מלחמה מאוד אכזרית.
ששם מה הרקע היה למלחמה הזאת?
אז אלג'יריה מאוד מעניינת, כי בעצם המחלוקת הייתה בעיקר אידיאולוגית פוליטית. זאת אומרת, בשנת 1990, מפלגת השלטון באלג'יריה, ה-FLN, התירו את הרסן בפעם הראשונה ואפשרו לעשות ואפשרו בחירות דמוקרטיות. אלא שמה שקרה, וזה משהו שעתיד לחזור כמובן בהרבה מקרים בהמשך, מי שזכו בבחירות היו האיסלאמיסטים, ובעיקר מפלגת אפיס.
מעניין.
נכון מאוד, וברגע שהצבא הבין שזה הכיוון שהמדינה הולכת אליו, ויש פה הקבולות מאוד מעניינות לטורקיה כמובן, ברגע שהצבא, שהוא גם כן באלג'יריה היה מגן הרפובליקניזם והחילוניות במדינה, פחות או יותר, ברגע שהם הבינו שזה הכיוון, הם למעשה ביטלו את הבחירות והוציאו את המפלגה האסלאמיסטית, את הפיס מחוץ לחוק, וזה נתן את האות לפרוץ מלחמת האזרחים, שנמשכה כמעט 12 שנים, ובסופו של דבר, זאת מלחמה מאוד, זאת מלחמה מאוד אכזרית. אני זוכר שקראתי עליה עוד בזמן שהתחוללה, ובאמת אתה שומע, שמעת כל הזמן את הקריאות שבהם הצבא פשוט, סליחה, שבהם דווקא האופוזיציה, האסלאמיסטים, היו פשוט נכנסים לכפרים, שוחטים את כל התושבים של הכפר, ואז נסוגים. ובסופו של דבר...
אנחנו יודעים המלחמה הזאת ספציפית הייתה עבודה עצמאית, או שגם זה בחשבו שחקנים חיצוניים כדי להחליש, כדי להתערב?
אז אני חושב שברוב מלחמות האזרחים יש איזושהי מעורבות חיצונית. ואני חושב שאפשר להגיד את זה, אפילו אם אתה נכנס למלחמת האזרחים האמריקאית, הייתה כמובן התערבות של הבריטים למשל, וזה נכון, זאת אומרת, זה משהו שנכון לגבי כל, כמעט לגבי כל מלחמת אזרחים משמעותית, וגם פה אני חושב שהייתה איזושהי מעורבות צרפתית לטובת הממשל, לטובת הצבא האלג'יראי, לא משהו, זה לא הייתה מעורבות באותו היקף של מלחמת לבנון, שבה כמובן היו מעורבים גם ישראל וגם סוריה, אבל הייתה איזושהי מעורבות חיצונית, אבל היא לא הייתה, אני חושב שהמלחמה נבעה באמת מסכסוכים, היא התארכה גם בגלל האופי של המלחמה עצמה, לא בהכרח בגלל מעורבות חיצונית, אלא בגלל ששני הצדדים היו, שני הצדדים בעצם היו מאוד חזקים.
כן.
האסלאמיסטים האג'יראים, הרבה מהם היו בוגרים של המלחמה באפגניסטן נגד ברית המועצות. והיו להם קשרים כמובן למה שבסופו של דבר, למה שהפך להיות אל-קאידה. והם היו מאומנים מאוד וחמושים, חמושים היטב. ואני חושב שזו הייתה אחת הסיבות לעובדה שהמלחמה הזו התארכה. זאת אומרת, זו הייתה באמת מלחמת אזרחים מאוד ארוכה. 12 שנים זה הרבה יותר מהממוצע, מהזמן הממוצע.
חצי דור, בהחלט. את לבנון הזכרנו, עיראק, אני חושב שזה ההתמחות שלך, נכון?
נכון מאוד, נכון מאוד. ואני גם באמת אגיע ללבנון. עיראק למעשה מאז 2003 חוותה שתי מלחמות אזרחים. הראשונה הייתה בין 2006 ל-2008 פחות או יותר, ומלחמת האזרחים השנייה, פרצה בעיקר ב-2014 עם ההופעה של דאעש.
עכשיו תגיד לי, הנה פה יש לי שאלה, כי כשנגיד מדינה נלחמת במדינה, אנחנו יודעים, יש מתישהו הסכם הפסקת אש, אולי לפעמים הסכם שלום, הסכם קנייה, אנחנו יודעים את התאריכים. איך אתה יודע מתי, או איך מסתיימת מלחמת אזרחים? מה המכניזם?
אז זו באמת שאלה טובה, ואני חושב שזה גם מתקשר לשאלה הקודם ששאלת, ועוד לא עניתי עליה לגמרי. זאת אומרת, איך בעצם מדינות בסופו של דבר מתגברות על מלחמות אזרחים? אז במקרה של לבנון היה סוף די מוגדר למלחמת האזרחים. זאת אומרת, הסכם טייף נחתם ב-1990.
כן, אוקיי. וגם פה, אוקיי, סליחה שאני קוטע אותך, אבל יהיו לי עוד שאלות, כי זה נורא מעניין אותי.
זה בסדר גמור, בטח, תרגיש חופשי לקטוע אותי. אבל במקרה הזה של לבנון, באמת, היה איזשהו מכניזם די ברור, שדרך אגב, גם הגיע בשל המעורבות של גורמים אחרים, בעיקר ערב הסעודית, למשל, שבה נחתם ההסכם. עכשיו, במקרה של...
כי לא, כי מה השאלה שלי? כי שוב, כי כשמדינות נלחמות, אז ממשלות... אוקיי, עכשיו סעודים אומרים, בסדר, בואו נעשה הסכם, תבואו לטייף, מי? מפקדי גזרות, מי מחליט, מי מוזמן, מי לא, מי מחליט, מי חותם על מה?
אז במקרה של מלחמת האזרחים בלבנון באמת, הנציגים הרשמיים היו השרידים של הפרלמנט שנבחר, אם אני לא טועה, ב-1972, וכמובן גם מפקדי המיליציות, אבל הם לא הגיעו כמפקדי המיליציות, הם הגיעו כנציגים של המפלגות השונות או של הצדדים הלוחמים, ומי שהחליט באמת היו הסעודים, עם, אני חושב שהייתה הרבה השפעה לרפיק חרירי. הוא היה בזמנו, רפיק חרירי, ראש ממשלת לבנון, שנרצח על ידי חיזבאללה בהתנגשות. הוא היה אחד הגורמים הדומיננטיים בעצם בלסמן מי הצדדים הלגיטימיים, זאת אומרת, מי אלו האנשים שיגיעו באמת לטייף כדי לחתום על ההסכם, ובמקרה הזה, אני חושב שגם בגלל העובדה של לבנון, זו מדינה קטנה יותר, וגם בגלל באמת הקשרים של המפלגות עם גורמים חיצוניים, היה יותר קל להביא את הצדדים כדי לחתום על הסכם.
מצד שני, הקוטן הזה הוא גם אומר שאי אפשר לעשות הפרדה גיאוגרפית, להגיד אוקיי, השיעים הולכים לפה, הסונים לפה, הקורדים לכאן. כמו שאולי אתה תכף תגיד לנו אולי מה שקרה בעיראק ליצירת אוטונומיות. ופה ממשיכים לחיות אחד עם השני, זו מדינה קטנה וצפופה.
נכון מאוד. ויותר מזה, זאת אומרת, אם אני באמת, אני אגיע לעיראק, אבל אם אנחנו כבר בלבנון, אז אני חושב שלבנון מסמנת, אחד הדברים שאני התמקדתי בהם, שאני מתמקד בהם בעבודה שלי, במחקרים הנוכחיים שלי, זה מה הם הגורמים להצלחה של, מה הם הגורמים שמסייעים למדינות בעצם לצאת ממלחמות אזרחים וליצור איזושהי מערכת פוליטית יציבה. סליחה, אני חושב שמה שקרה בלבנון, ודרך אגב, אני לא חושב שלבנון היא סיפור הצלחה כל כך. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים...
עובדתית בינתיים לא כל כך.
בדיוק. אם אנחנו מסתכלים על השנים האחרונות, אני חושב שלבנון, אם בשנות ה-90 הייתה איזושהי אופטימיות, לבנון די נכשלה בבנייה של מערכת פוליטית יציבה, ואני חושב שעיקר הבעיה היא לא בהכרח המעורבות החיצונית, אלא העובדה שההסכם טייף לא באמת תרם ליצירה של מערכת פוליטית חדשה, של סדר פוליטי חדש. אם אנחנו מסתכלים למשל, אם ניקח באמת דוגמה קלאסית למלחמת אזרחים, במלחמת האזרחים האמריקאית, היה לנו מנצח ברור, הצפון, והצפון בעצם יצר סדר פוליטי חדש בארצות הברית, זאת אומרת, זה היה סדר של מנצחים, והייתה הרבה טינה בדרום לסדר הזה שנוצר, אבל זה היה סדר יציב, וכמו שאנחנו יודעים, הוא בעצם, המערכת הפוליטית הזאת שרדה, והפכה להיות אחת מהמערכות הפוליטיות הכי עשירות וחזקות בעולם. וזה לא מה שקרה בלבנון. לא היה באמת מנצח. לא
כי
היה...
בלבנון הם הנציחו את הסיבות שגרמו למלחמת האזרחים קודם, הונצחו עוד פעם בהסכם טייף, עם שינויים קוסמטיים קטנים.
בדיוק.
אוקיי, ויש לנו...
אני חושב שאפילו יותר מזה, לפחות בחלק מהצדדים. כן.
כן, לפחות מה?
סליחה, קטעתי אותך, כן.
לא, כי אני שואל, אז אם ככה, מה הם יכלו לעשות? או נגיד, יש לנו דוגמה מההיסטוריה המודרנית יותר של מלחמת אזרחים, שלא נגמרה דווקא בהכנעה של צד אחד את השני, שבסופו של דבר המדינה הצליחה לצאת וללכת לדרך סבירה.
המקרה הלבנוני, אתה מתכוון.
לא מראה, לא יודע, אולי לא לבנון.
אתה שואל. אז תראה, למשל, המערכת הפוליטית, אז אם הזכרנו את אלג'יריה,
כן.
אני לא חושב שאלג'יריה היא דוגמה למדינה מאוד מתקדמת, אבל זו מדינה שהמערכת הפוליטית בה היא פחות או יותר יציבה. לא הייתה חזרה לאלימות שהפינה, בניגוד ללבנון, שבה אנחנו רואים עוד פעם סימנים לאלימות בין הקבוצות השונות, באלג'יריה לא הייתה חזרה, או לפחות עד עכשיו לפחות, לא הייתה איזושהי חזרה, לא היו סימנים להתחדשות של האלימות, ואני חושב שחלק מזה נבע מהעובדה שבאלג'יריה, הצבא מנצח מאוד ברור, הצבא ניצח, הצבא הביס את האסלאמיסטים, הוא אסר חלק ניכר והוציא להורג את ההנהגה האסלאמיסטית, או חלק מהמנהיגים האסלאמיסטים, ונכון לעכשיו, המפלגה האסלאמיסטית עדיין לא חזרה להיות שחקן פוליטי. אז זה לא, עוד פעם, לא היה פה קונצנזוס, לא היה פה איזשהו הסכם שלום, אבל כן היה פה צד מנצח.
כן.
מה שלא היה במקרה של לבנון. ויותר מזה, כמו שציינת בעצמך, לא היה גם איזשהו, לא ניסו ליצור סדר פוליטי חדש, פשוט המשיכו בסדר, המשיכו את הסדר הקיים, בתקווה שכל הבעיות ייעלמו, והם לא נעלמו. עכשיו, אם אני יכול, אם זה בסדר, אני אפנה למקרה של עיראק.
אוקיי.
במקרה של עיראק, למשל, ב-2008, גם היה צעד מנצח די ברור. הממשלה שנתמכה על ידי הקואליציה וכוחות הקואליציה כמובן. היה מנצח ברור. שוב, לא הייתה חתימה, לא הייתה פה איזושהי חתימה על איזשהו הסכם קנייה או הסכם שלום. פשוט אל-קאידה בעיראק די נעלם כארגון פעיל, עד שהופיע מחדש, שהגלגול החדש הופיע כמובן ב-2014. אבל במשך כמה שנים היה נראה היה נראה שלבנון, סליחה, שעיראק כן נהנית מאיזושהי, לא יציבות, אבל תקופה של שקט יחסי.
אוקיי.
ואני חושב שזה באמת גורם די משמעותי, זאת אומרת, העובדה שיש צד, העובדה שיש מנצח ברור, שיכול לכפות יצירה של סדר חדש, אני חושב שזה גורם מאוד משמעותי ביכולת של מדינה להתאושש ממלחמת אזרחים.
זאת אומרת, אם אני מבין נכון, לפי מה שאתה טוען,
כן.
כשמלחמת אזרחים נגמרת בלי מנצח חדש, ברור, סופה לחזור.
כן, זאת אומרת, לא בהכרח, סיום של מלחמת אזרחים בלי מנצח ברור, אומר שהמשמעות של זה היא שאין מנצח, שאין, סליחה, שאין מישהו שיקבע, שינסה לקבוע או ינסה ליצור סדר פוליטי חדש, וההשלכות של זה הן המשך של חוסר יציבות.
אני מנסה לחשוב על, נגיד, בעצם מה יש לנו כדוגמאות נגד, יש לנו את קפריסין, ששם לא היה מנצח ברור, אבל נכון. שם הם פתרו את זה בהפרדה מוחלטת
נכון.
של שתי אוכלוסיות.
נכון.
והרשות הפלסטינית, אפשר גם יצירת עזה והגדה.
נכון. אז השאלה באמת, זו באמת שאלה מעניינת. יש תיאוריות במדע המדינה שטוענות שבאמת, זאת אומרת, התיאוריות האלה גם נשמעות אולי די, הן מאוד משכנעות. שהפרדה של קהילות, הפרדה של הקהילות שנלחמות ביניהם, כולל הפרדה מלאכותית, זאת אומרת, כולל הפרדה בכפייה, כולל שינויי חילופי אוכלוסין ויצירה של
טרנספר, מה, לא צריך לחבש מילים פה.
טרנספר, כן, בדיוק. אז יש טענות שגם, שזה גם יוצר איזשהו יציבות יחסית. אני חושב שהתיאוריות האלה הן קצת בעייתיות, כי הן מתעלמות מהעובדה שהצדדים, זאת אומרת, ההפרדה הזו מלאכותית, ואוכלוסיות למשל שנאלצו לעזוב את הבית שלהם, עדיין יש להם איזה שהם שאיפות, יכול להיות שיש להם שאיפות לחזור חזרה לרכוש ולבתים שלהם, וזה לא פותר, זה לא פותר את הגורמים למלחמה בטווח הרחוק, לכן אני לא משוכנע שזה לגמרי הפתרון.
הבנתי. עכשיו תגיד לי, יש עבודות, יש מחקרים שמראים שחוקרים את ההתמודדות של אנשים בשוח הקרבות, באמת אנשים שלא הופרדו, אנשים שחיים, ממשיכים לחיות והולכים לחנות ופוגשים והקופאי בחנות הוא זה שהיה לחם איתו והמוסך לחם נגדו. יש מחקרים שמסתכלים על החברה הזאת בהיבט הזה של התאוששות חברתית?
אז האמת היא יש הרבה. אני חייב לדעות שזה חלק שפחות התמקדתי פה בינתיים, ולכן אני לא רוצה לשלוף שמות מהשרוול, אבל למשל, הרבה מחקרים נערכו על רואנדה. רואנדה היא בעצם מקרה, זה אמנם הייתה מלחמת אזרחים מאוד, מאוד קצרה, אבל היא גם הייתה מאוד אכזרית. רק להזכיר, בשנת 1994 התחולל ג'נוסייד ברואנדה, כשבני הוטו, חיסלו למעשה כמעט כמיליון איש מבני הטוצי. ובסופו של דבר, לאחר שהמלחמה הזו הסתיימה, והסתיימה כמובן בניצחון של המפלגה של פול קגאמה, של הכוחות הפטריוטים של רואנדה, אם אני לא טועה, זה היה השם של המפלגה. אז ככה שכן היה לנו פה איזשהו מנצח די ברור, וקגאמה בעצם, במידה מסוימת, קגאמה הוציא את מלחמת האזרחים מחוץ לחוק. כלומר, הוא הוציא בעצם כל דיון על מלחמת האזרחים אל מחוץ לחוק. אז כן, יש לנו עכשיו מקרה, ובני ההוטו והטוצי חיים יחד ברואנדה,
זאת אומרת, הוא עשה שטיח מאוד גדול, טטא את הכל מתחת לשטיח, ואמר, לא מדברים על זה יותר.
כן, בדיוק. היו מנגנונים, היו כמה מנגנונים שפותחו כדי לנסות ליישם איזושהי, כדי לוודא שלא כל מי שהיה מעורב בטבח כמובן יצא בלי להיענש. היו ועדות מקומיות, וכן היו משפטים בינלאומיים, וחלק מה, לפחות חלק מהבכירים בצד של ההוטו שכן היו אחראים לביצוע הטבח, הם כן נענשו, אבל בגדול, מה שנעשה ברואנדה זה פשוט להשקיט כל דיון לגבי מה שהתרחש בזמן הג'נוסייד. זה לא, וגם בלבנון ניסו לעשות את זה דרך אגב. גם בלבנון, בשנות ה-90, לא דיברו יותר מדי על מה שהתרחש במלחמת האזרחים. אני חושב שמעט מאוד אנשים בעצם נשפטו ונענשו על המעורבות שלהם במה שהתחולל בזמן מלחמת האזרחים. אני חושב שהדמות הכי בכירה שנענשה היה סמיר ג'רג'ה, אחד מהמפקדים של,
אתה יודע, אבל עוד דבר משהו מעניין בלבנון, אני קראתי, זה סתם בחור לבנוני שמדבר ואומר, בגלל בלבנון יש, אין מערכת חינוך אחת, יש, כל עדה יש לה מערכת חינוך משל עצמה, וכדי שוב לא לפתור, במסגרת מדיניות השטיח הזאת, כל בית ספר רשאי להחליט אם הוא מלמד את ההיסטוריה של לבנון ואיך. זאת אומרת, יכול, מי שלומד בבית ספר נוצרי ילמד על מלחמת האזרחים מהבית הנוצרי. אין להם נרטיב אחד של המדינה שהם מדברים עליו.
נכון מאוד. אני חושב שזה לא רק מערכת החינוך כמובן, זה מערכת הבריאות ומערכת הביטחון. אין בלבנון מוסדות מאוד משמעותיים שיכול להאריך בהם איזשהו דיון על מה שהתרחש. אבל כמובן שהדברים האלה בסופו של דבר צצים מעל פני השטח. אתה לא יכול להשתיק לגמרי את הדיון, וזה התחיל להתפרץ. זאת אומרת, כן, יש היום קולות בעיקר בקרב הדור הצעיר יותר, אותו דור שלפחות חלקים ממנו מתנגדים בתיאוריה לשיטה הפוליטית בלבנון, אבל הם גם מנסים להציף את מה שהתרחש במלחמת האזרחים. ועוד פעם, השאלה היא, וזו שאלה מעניינת, האם הניסיון הזה באמת להציף את מה שקרה, האם הניסיון להעלות את הזיכרון של מלחמת האזרחים, האם הוא תורם ליציבות במדינה, או שמה הוא בעצם אחת מהסיבות לחוסר היציבות שהמדינה הזו סובלת ממנה בשנים האחרונות.
ומה אתה נוטה לאמן?
אני חושב שאני לא חושב שזו הסיבה העיקרית, כי בסופו של דבר, אתה לא יכול להתעלם, זאת אומרת, כדי להתעלם באמת מהמציאות הזו, מהמציאות האכזרית, שאפיינה את מלחמת האזרחים, אתה צריך שלטון דיקטטורי כמו שיש ברואנדה. במדינה כמו לבנון, שבה הממשלה המרכזית תמיד הייתה חלשה, אני לא אגדיר, אני אף פעם לא אגדיר את לבנון כדמוקרטיה, אבל זה כן, איכשהו, זה כן איזושהי מערכת פוליטית שיש בסוג של פלורליזם בגלל המבנה שלה, ובגלל החולשה המובנית של הממשלה המרכזית. במדינה כזאת אתה לא יכול להשתיק את השאיפה לערוך איזשהו דיון על, על מה שקרה במלחמת האזרחים, וזה, ואני חושב שזו אחת, שזו אחת הסיבות העיקר, זאת אומרת, החולשה של הממשלה המרכזית, זו הסיבה העיקרית לחידוש, להתחדשות של המתחים הבין הדתיים בלבנון, לפחות ההצפה שלהם על פני השטח.
ועיראק, מה הם עושים עכשיו?
אז גם בעיראק אתה גם רואה שבעצם...
זה גם לא משטר דיקטטורי במובן הזה שהוא שולט על הכל, ודמוקרטיה זה גם קשה, אז...
נכון מאוד. אז אני חושב שב... ודרך אגב, גם בעיראק אנחנו רואים המון חוסר יציבות. ההבדל היחיד, אני חושב, בין... ההבדל המשמעותי אולי בין עיראק ללבנון, קודם כל... העובדה שעיראק עדיין מקבלת איזושהי... עיראק עדיין זוכה לקצת יותר סיוע בינלאומי מלבנון, אני חושב, בין היתר בגלל האחריות שיש לאמריקאים, בגלל האחריות שהאמריקאים עדיין מרגישים לגבי מה שקרה בעיראק. חלק מזה גם נובע מהעובדה ש... אני חושב שיחסי הכוחות בעיראק הם הרבה יותר ברורים מאשר בלבנון. זאת אומרת, זה נכון שבלבנון באמת חיזבאללה זה השחקן הפוליטי הכי משמעותי, אבל הוא עדיין, אבל אפילו חיזבאללה עדיין תלוי באיזה שהם... חיזבאללה פחות מנסה להעמיד פנים שהוא, אתה יודע, לוקח חלק בכללי המשחק, והוא גם די עסוק בסוריה, בנוסף לכל.
כן, תגיד לי, הזמן שלנו הולך לי ונגמר, אולי כדאי לדבר על מדינות שהיו על סף מלחמת אזרחים, בסוף זה לא קרה.
זו שאלה מעניינת. אז אני גר בבריטניה, וחלק מהעמיתים שלי תיארו את המצב לפני הברקסיט כמשהו שמתקרב למלחמת אזרחים.
באמת?
קצת מוגזם, אני חושב שזה קצת מוגזם. היו הרבה מאוד מתחים, אבל לא הייתה, אני לא חוויתי אלימות ברחובות, אז אני חושב שזה קצת מוגזם.
מה עם ירדן? אפשר להגיד שירדן בנגיד ספטמבר השחור ותקופה הזאת, או האביב הערבי שככה התפרץ ודח, אפשר להגיד שזה היה שם איזה מצב של דמות מלחמת אזרחים שכמעט והתפרץ?
אז אחד הדברים שתמיד אומרים על לבנון זה שהיא תמיד נמצאת על הסף של...
ירדן, לא לבנון.
יש של ירדן, סליחה, כן, כן.
כן.
אחד הדברים שתמיד אומרים על ירדן זה שהיא נמצאת על... שהיא על הסף של קריסה, וש... אתה יודע, ושהמלך עבדאללה הוא המלך האחרון בשושלת האשמית. דווקא ירדן, אני חושב, הצליחה להתמודד מצוין עם האתגרים... כמובן אוכלוסייה מאוד מורכבת, אנחנו יודעים שיש בירדן רוב פלסטיני, וכן, ובאמת הייתה התנגשות אלימה בספטמבר השחור, בספטמבר 1970. אני לא חושב שזו הייתה לגמרי מלחמת אזרחים, כי אני לא, יש לך, לא דיברנו על ההגדרות של מלחמת אזרחים.
באמת הגיע הזמן.
הגיע הזמן, נכון. אחד המחקרים, אני חושב, הכי, אתה יודע, ככה לקראת הסוף, אני רק אגיד את זה, אחד המחקרים הכי משמעותיים על איך מגדירים מלחמת אזרחים, הוא המחקר של דייוויד לייטין וג'יימס פירון. זה מחקר מ-2003, אבל הוא מאוד מצוטט, והם טוענים שכדי, במלחמת אזרחים, קודם כל צריכים להיות שני סנדים ברורים, שאחד מהם לפחות, מייצג את המדינה או את השלטון, צריכים להיות לפחות שווה 1,000 הרוגים, וההגדרה והאלמנט השלישי הוא שצריך להיות, אני חושב שצריכים להיות הרוגים בשני הצדדים.
שזה כוחות.
כדי להבדיל את זה מג'נוסייד.
כן.
אני חושב שבמקרה הלבנוני לא הייתה פה בדיוק, זאת אומרת, לא הייתה מלחמת אזרחים, כי אני לא חושב שאש"ף ממש משך, אני חושב שיכול להיות שזה לא יידרדר למלחמת אזרחים, אתה יודע, ככה כלל ירדנית, כי גם המלחמה הזו בעצם הסתיימה די מהר, בעיקר בגלל הסיוע שישראל הגישה למלך חוסיין, אבל אני גם לא חושב שאש"ף משך אחריו הרבה, זאת אומרת, בתקופה הזו שהמתיחות נמשכה, לא כל הפלסטינים תמכו באש"ף במקרה הזה. אז הייתה פה בעצם מלחמה של שתי קבוצות אוכלוסייה אחת בשנייה. מה שהיה פה זה בעצם איזושהי מרידה של אש"ף כנגד המלך חוסיין. ואני, באופן מפתיע, ירדן היא דווקא מדינה די יציבה. היא הצליחה לשרוד את מלחמת את האביב הערבי, היא הצליחה לשרוד את הלחצים שהגיעו מבחוץ, כולל בגלל מלחמת האזרחים הסורית והמוני הפליטים הסורים שהגיעו אליה. אז לבנון היא דווקא מדינה יחסית יציבה.
ירדן.
סליחה.
כן, חוץ ממפלה של 67 דווקא, באמת,
נכון, מדינה שכן נמצאת על סף של מלחמת אזרחים מסודן. אני חושב שמה שמתרחש עכשיו בסודן, מתחיל להידמות להגדרה הבסיסית של מלחמת אזרחים, וסודן זו מדינה שבמשך הרבה זמן דווקא הצליחה להימנע ממלחמות אזרחים, מאז לפחות, מאז סיום המלחמה,
מאז החלוקה. מאז
המלחמה בדרום, בדיוק, לפני החלוקה. מאז הסכם השלום ב-2000 ומאז הסכם הפסקת האש ב-2005, היה נראה שסודן הצליחה להימנע מהתחדשות של מלחמת אזרחים, אבל שוב, נראה, אם, אני חושב שאם הולכת באמת להתרחש מלחמת אזרחים לפי ההגדרה, זה בסודן.
טוב, קודם כל, למאזינים אני מזכיר שלפני כ3-4 שבועות דיברנו פה עם השגריר קורן, חיים קורן, שבדיוק דיברנו על סודן, היה פרק מאוד מעניין. הזמן שלנו נגמר, אני מפה, אני חושב ששנינו שולחים פה איחולים לכל תושבי מדינת ישראל לא להגיע למצב שלנו.
לא להגיע,
האמת שאני חייב להגיד לך שהייתה בזמן האחרון תקופה מאוד עצובה שחשבתי שהיינו ממש די קרובים, אני חושב שאיכשהו זה נרגע.
מרחוק זה גם הייתה התחושה שלי, אבל ברגע ש... אבל הגעתי לבקר בפסח וראיתי את המציאות כמו שהיא, ואנחנו חוקים מזה בעיקר כי באמת יש לנו את המנגנונים ואני חושב היכולת בסופו של דבר להתגבר על חלק פחות.
על חלק, כן. מצד שני, עם ישראל ידוע כגם, גם לנו מלחמות יהודים ביהודים לא מעט.
נכון.
אז בקריאת שלום ופיוס, אנחנו נסיים את הפרק הזה.
לגמרי, תודה רבה בוריס שהזמנת אותי.
תודה לך, למאזינים אני מזכיר, יש גם ניוזלטר, חוץ מהפודקאסט, שמגיע לאימיילים, חפשו השבוע במזרח התיכון. לא לשכוח להירשם להסקט הזה בכל יישומוני הסקטים שבאשר הם, לשים לי לייק, לכתוב לי, מה אני אגיד לכם, שיהיה לנו יום טוב, שבוע מקסים וחיים שלווים ושלמים, ביי ביי.
הירשמו להסקט באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. כדאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.